ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף כ ג. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש דף כ ג, תחילת פרק שלישי, פרק זה בורר. מיד כשמסתכלים בתוך המשנה בגמרות המסומנות שלנו של מפת התלמוד הש"ס עוזר, רואים מעוינים, ובשוליים בצד תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש מחלוקות רבי מאיר וחכמים. אז בתוך המשנה, בנוסף ל מעוניינים, הדגשנו עם פסים את השמות רבי מאיר וחכמים לאורך המשנה. המשנה, דיני ממונות בשלושה. זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד. כעת המשמעות הוא שכל אחד מבעלי הדין בורר לעצמו בית דין אחד. בית דין זה שלושה אנשים. אז בינתיים כל אחד מהבעלי דין, שני בעלי הדין בורים בית דין, אז יש לנו שישה אנשים, ושניהם בורים להן עוד אחד. זה משמע שהגענו לתשעה אנשים, עוד אחד כמובן עוד בית דין, דברי רבי מאיר. הגמרא תשאל איך זה ייתכן, לא שמענו על מספר של תשעה אנשים כבית דין, הגמרא תתייחס לזה. לבינתיים שמענו שיטת רבי מאיר, וחכמים אומרים שני דיינים בורים להן עוד אחד. מבחינת הבחירה השלישית, במקום על ידי שני בעלי הדין לפי רבי מאיר, חכמים אומרים ששני הדיינים שכבר נבחרו הם בורים את הדיין השלישי. נמשיך במשנה. זה פוסל דיינו של זה, וזה פוסל דיינו של זה, דברי רבי מאיר. רש"י שמתייחס לקטע הזה במשנה נמצא שלא במקומו, מבחינת ההדפסה אפשר לראות לקראת הרבע האחרון של הפירוש רש"י, זה פוסל דיינו של זה. זה בתוך הפירוש על הגמרא הוא אומר זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, יכול לומר לו לא אדון לפניו. הוא פוסל אותו להיות דיין מבחינה זו שהבעל דין אומר אני לא מתכוון לדון לפניך. נחזור למשנה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אימתי? בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין. אבל אם היו קשרין או מומחין מפי בית דין, אינו יכול לפוסלן. זה פוסל עידיו של זה, וזה פוסל עידיו של זה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אימתי? בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו קשרין, אינו יכול לפוסלן. אנחנו נגלה לאורך הגמרא רבדים הרבה יותר רחבים או עמוקים ממה שהתרגום המילולי של המשנה מלמד. בגמרא הגמרא פותחת עם הקושיה שאנחנו העלינו, מי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. וכפי שרש"י על המשנה הסביר שהמשפט או הביטוי זה בורר לו אחד, משמע שכל אחד מבעלי הדין בורים לו בית דין אחד. אז מה נעשה פה עם תשעה אנשים? בתלת הסגי בשלושה אנשים, שלושה דיינים מספיק. תשובה, אחי כמר. וגם בואו נתייחס קודם לסימון, יש פה צורת בית, ובצד תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שני הסברים למתניתין, זה בורר לו אחד. אז כעת הסבר הראשון, הכי כאמר, כשזה בורר לו בדין אחד וזה בורר לו בדין אחד, שניהם בורים להן עוד אחד. כלומר, אין יכולים לחוף זה את זה, אלא בורים בדין ביחד. שואל את הגמרא, ואפילו לווה מצי מעכב? והאמר רבי אלעזר, לא שנו שאחד יכול לחוף את השני, אלא מלווה, אבל לווה כופין אותו ודן בעירו. אבל משמע מאיך שאנחנו הסברנו כעת המשנה, שגם הלווה יכול להתנגד ולחוף את המלווה, שאני הלווה לא מתכוון לדון אצל הבדין שאתה מנית. אבל רואים שלא כן הדברים. לווה לא יכול להיות להכתיב את סדר הדברים. הגמרא עונה, כדי אמר רבי יוחנן, כאן ציטוט או הסתמכות על רבי יוחנן שאמר במקום אחר. בהמשך הדף הזה אנחנו נראה בשורות הכי רחבות למטה איפה רבי יוחנן אמר את דבריו, אבל בינתיים אנחנו מתייחסים למה שהוא אמר במקום אחר. כי דבר רבי יוחנן בערכאות שבסוריה שנו, אחנמי גם אצלנו במשנה בערכאות שבסוריה שנו, אבל מומחין לא. אמרנו שלווה אינו יכול לחוף את המלווה ולא יכול להכתיב או לפסול את בית דינו בזה שאומר אני לא מתכוון לדון לפניו. זה נכון אם היה מדובר בבתי דינים מומחים, אבל המשנה שלנו מדבר על ערכאות שבסוריה, ורשי מוסיף שלא היו בקיאים בדין תורה, הלכך אפילו לווה מצי מעכב. הוא יכול גם כן לעכב ולא להתדיין, אלא במקום ששניהם מתרצים בו. עד אז, אם מדובר בערכאות שבסוריה, הלווה גם כן יכול לעכב. רב פאפה, ממשיכים בגמרא, אמר אפילו תימה מומחין, הלווה יכול לעכב. כגון בדינה דרבונה ודרב חיסטה. בתי דין של רבונה וחיסטה ודאי היו בתי דינים מומחין. אבל מה? שניהם היו במקום אחד. כאמר לי, הלווה יכול להגיד למלווה, מי כמטרחנה לך? אתה למשל אמר ובוחר לדיין בבית דין של רב הונה, והלווה מאיזושהי סיבה אומר לא, אני לא רוצה שם, אני רוצה בבית דין של רב חיסטה. ובכך שאני רוצה בבית דין של רב חיסטה, אני לא מטיל עליך תרחה יתרה, הרי גם מה שאתה רצית הוא באותו מקום. אז במצב כזה, אפילו אם מדובר בבתי דין מומחין, אם מדובר שבשניהם במקום אחד, גם הלווה יכול לעכב. תנן, וחכמים אומרים, שני דיינים בוררים להן עוד אחד. ואי סלקא דאיתך כדקר אמרינן, בדין, אם אנחנו נאמץ את מה שהעלינו כפירוש המשנה, למעלה אמרנו הכי כמה אחרי הבית למעלה, כשזה בורר לו בדין אחד, אז אם אנחנו נאמץ את ההסבר הזה שמדובר פה בבחירת בדין, אז בית דין בתר דפסלי להו אז לו וברו להו בדין האחריני. לפי החכמים, שני דיינים כוונה לשני בתי דינים, אבל אחד דחה את הבית דין של זה, והשני בדחה את הבית דין של זה, מה ההיגיון, או מה פתאום ששני הבתי דין שנדחו הם בורים בית דין אחר, בית דין שלישי? אז זה קושיה אחת על ההסבר שאמרנו לרישה. ועוד, מאי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, דמשמע שחייבים לעשות כך. ואילו מה שהסברנו לעיל, שמדובר בו זה בורר בדין אחד, הצורך לשני לברר, לברור בדין, זה רק אם הוא פסל את הראשון. אבל אם הוא הסכים עם בחירת בדין הראשון, אין צורך להתקדם, כבר יש לנו בדין. אז מה משמעות הלשון שזה בורר לו אחד, זה בורר, זה משמע שיש איזו חיוב לבחירות האלו? אבל לא כן הדברים לפי הפירוש שאמרנו מקודם, אלא אחי כמר, זה בורר לו דיין אחד. לא כמו שאמרנו מקודם שזה בורר לו בית דין אחד, אלא זה בורר לו דיין אחד, וזה בורר לו דיין אחד. זאת אומרת, יש לנו שני בעלי דין, כל בעל דין בורר דיין אחד, שניהם בורים להן עוד אחד. שניהם, כוונה כל שני הבעלי דין ביחד, בורים את הדיין השלישי. מה ישנה דאבדי אחי? מה ההיגיון בזה? מה הסברה שמביאה לפרוצדורה כזאת? תשובה, אמרי במערב ומשמי דרבי זירא, מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד, ושניהם בורים להן עוד אחד, יצא הדין למיתו. נראה איך שרשי מסביר את זה. אנחנו מסתכלים ברשי כמעט באמצע הפירוש, יצא דין אמת למיתו, דציתי בעלי דינים. הבעלי דינים הם יוצייתנים, יקשיבו, יקבלו את הפסק דין, תסבר החייב. זה שיצא בעל דין, שיצא חייב במשפט, הוא סובר, הרי אני בעצמי ביררתי האחד, ואם היה יכול להפוך בזכותי, היה מהפך. הרי אני בחרתי דיין שהיה אמור נגיד לייצג את העמדה שלי, ואם באמת היה לי, אם הצדק היה איתי, הוא היה מחפש והוא היה מוצא את הזכות והיה משפיע על השאר. והדיינין בעצמן נוחה דייתן להפוך בזכות שניהן, בפני ששניהם בירהום, וכקבוצה הדיינים עצמם מרגישים הצורך לחפש את הזכויות של שני הצדדים, והם יעמלו למטרה הזאת, וכשיגיעו למסקנה, זה מסקנה שהצדדים מבינים הגיעו עליהם אחרי שהפכו וחיפשו הזכויות שקיימות. ואם מוצאים צד אחד חייב, אז כולם יקבלו את המסקנה הזאת. וחכמים אומרים, דיין השלישי נבחר על ידי שני הדיינים. יש סימון של פס כפול שהוא מבליט את השלבים בהבנת הדברים. אז נעימה בדרב יהודה מרב כמפליגי, האם אנחנו נוכל להגיד שהמחלוקת בין ה תנא קמא, רבי מאיר וחכמים, הוא סביב דינו של רבי יהודה מרב, כי אמר רבי דמרב, אין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן יודעים מי חותן עמהם. זה דינו של רב. זה אגב אמור בקשר לעדים. אנחנו רוצים להעתיק את הרעיון הזה לדיינים, שלא פועלים ביחידה אחת, בין אם זה קט עדים, בין אם זה ישיבה ביחד בבית דין, אלא אם כן מי הם האחרים. רבי מאיר, שאותו דיין שלישי, הוא לא ידוע בהכריח לשני הדיינים הראשונים, כי שני הדיינים הראשונים הם לא בוחרים אותו, אבל הדין בוחרים אותו. אז רבי מאיר לתלית רב יהודה מרב ורבנן, שהם מצליחים בחירת דיין השלישה ידי דווקא הדיינים, איתלהו דרב יהודה אמרב, האם נגיד כך? לא. דקולי אלמה איתלהו דרב יהודה אמרב, ודעת הדיינים כולי אמה לא פליגי דבעינן. בעיקרון מה שרב אמר זה מוסכם על ידי כל הדעות, וכל הדעות הדיין השלישי צריך להיות נבחר בידיעת הדיינים הראשונים, כי פליגי המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים דעת בעלי דינים, האם צריכים את דעתם בבחירת דיין השלישי. רבי מאיר סבר דעת בעלי דינין נמי בעינן, ורבנן סברי דעת הדיינים בעינן, דעת בעלי דינין לא בעינן. גופה, אמר רב ידם הרב, אין העדים חותמים על השטר וכולי, תניה נמי הכי, כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים. נקיי הדעת, אנשים שהיו כשמם כן הוא, אנשים צדיקים, טהורים, בעלי מידות והנהגות ישרות, כך הם היו עושים, לא היו חותמים על השטר, אלא אם כן יודעים מי חותם עמהם. ולא היו, וזה נובע מכך שאדם לא רוצה להיות שותף, שני עדים זה קט אחד, אדם לא רוצה להיות שותף עם אדם שאינו הגון. ומעבר לזה הרשי ציין, אלא אם כן יודעים מי חותם עמהם, שמה יחתמו עמהם עיד אחד פסול, ומבטל עדות כולם ונמצאו אלו בושים. אם מישהו פסול עדות חותם יחד איתך, אז גם מה שאתה חתמת נפסל, וזה בושה, למרות שאתה אדם ישר והגון. אז הם לא היו חותמים על השטר, הם כן יודעים שאותו חותם שני גם כן אדם הגון. מה עוד? ולא היו יושבים בדין, אלא אם כן יודעים מי יושב עמהן. ולא היו נכנסים בסעודה, אלא אם כן היו יודעים מי מסב עמהם. כן? גם דברים שהם לא קשורים לפסיקה ועדות, גם פה הם היו מקפידים, כי כפי שרש"י אומר, גנאי הוא לתלמיד החכמים לשב אצל עם הארץ בסעודה. נמשיך בגמרא. זה פוסל דיינו של זה וכולי, וזה היה דברי רבי מאיר. ראינו למעלה כשלמדנו את זה במשנה שרשי פירש, הכוונה אדם יכול, אחר הבעל דין יכול להגיד אני לא אדון לפניך. שואלת הגמרא, כל כמיני דפסיל דייני, זה בכוח בעל דין לפסול דיין, להתנגד, להתדיין לפניו? אמר רבי יוחנן, בערכאות שבסוריה שנו. המשנה שלנו, כמו שאמרנו, הסברנו מקודם, יש אגב כוכבית בצד הגמרא שאפשר לחבר אותו לכוכבית ששמנו למעלה, רבי יוחנן צוטט למעלה על פי מה שהוא אומר פה. המשנה שלנו מדבר בערכאות בבתי דין שבסוריה, שהם לא היו דנים על פי דין תורה, אבל מומחים לא. אבל אם היה מדובר בבתי דין מומחים, בעל דין לא יכול להתנגד להתדיין לפניו. שואלת הגמרא, וכאן אנחנו הבאנו בצד בשוליים נושא / מבנה, רבי יוחנן, נקרא מה שכתבנו. רבי יוחנן מסביר, הדם רבי מאיר זה פוסל דיינו, אינו כולל לפסול מומחין. וכעת אנחנו רואים בגמרות המסומנות מעוינים בהמשך הדרך, הם קושיות על רבי יוחנן. שואלת הגמרא, מדקתני סיפה, והחכמים אומרים, אימתי? בזמן שמביא ראיה שהם קרובין או פסולין. אבל אם היו קשרים או מומחין מפי בית דין, אינו יכול לפוסלן. הדגשנו בקבקוב את המילה מומחין. העניין הזה שאי יכולת לפסול מומחין, זה דבר שהחכמים הביאו. מכלל דרבי מאיר, מומחין נמי כאמר, וזה נגד רבי יוחנן. כלומר, מהדיוק של הסיפה אנחנו רואים שרבי מאיר מרחיק לכת, שזה פוסל דיינו שזה, זה פוסל דיינו שזה, כולל גם דיינים מומחים, לא רק ערכאות שבסוריה. הגמרא עונה, הכי כאמר, אבל אם היו קשרים, למרות שלא מדובר במומחין אלא יושבי קרנות, אם היו קשרים נעשו כמומחין מפי בית דין ואינו יכול לפוסלן. זה הכוונה של החכמים. אז אנשים שהם קשרים, למרות שהם יושבי קרנות, החכמים אומרים אתה לא יכול לפסול. כאילו רבי מאיר אומר אפשר לפסול, אבל מומחה ממש, כפי הסברו של רבי יוחנן, גם רבי מאיר מסכים, לא יכול לפסול. תשמע, עוד פעם, קושיה על קביעת רבי יוחנן. אנחנו רק מסביר, נחזור על מה שאמרנו, שלפי רבי יוחנן, אליבד רבי מאיר, בלדין לא יכול לפסול, להתנגד, להתדיין, לפני דיין מומחה. תשמע, עוד קושיה רבי יוחנן, אמרו לו לרבי מאיר, לא כל הימנו שפוסה דיין מומחה לרבים, כך דיברו כלפי רבי מאיר. אז מה משמע לגבי שיטת רבי מאיר עצמו, שיכול לפסול גם מומחה, וזה לא כמו רבי יוחנן? תשובה, אימה לא כל הימנו שפוסל דיין שהמחו הוא רבים עליהם. זה מה שהטריד החכמים, ורבי מאיר הוא סובר שמי שהרבים קיבלו עליהם כדיין מומחה, אבל לא שהוא ממש דיין מומחה, זה רק תוצאה מכך שהרבים קיבלו אותו עליהם כך. אז אדם כזה, לפי רבי מאיר, הבעדין יכול להתנגד, להתדיין לפניו. תניה נמי אחי, שמומחה ממש, רבי מאיר יודע שהבעלי דין לא יכולים לפסול. לעולם פוסל והולך עד שיקבל עליו בדין. יש גרסה שמובא בצד, עד שיקבל עליו בפני בדין שמומחה לרבים, דברי רבי מאיר. ורשי אומר, עד שיקבל עליו בפני בית דין מומחה, אלמה במומחין, מודה רבי מאיר. מודה כוונה שהבעל דין לא יכול לפסול. שואלת הגמרא, והעדים כמומחין דמי, קט עדים, שני אנשים שהיו עדים לאיזו אירוע, אם הם אינם קרובים או פסולים, זה גם רמה של, הגמרא קוראת לזה מומחיות, זה משהו כמו דבר שהוא מעל כל דופי, הוא חזק ואיתן, הוא קט עדים, אז הם כמו בית דין מומחים. ואמר רבי מאיר, זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה. אז זה לא כמו רבי יוחנן. הגמרא עונה, היתמר עלה, אמר ריש לקיש. לגבי הציטוט הזה מרבי מאיר, שזה פוסל לידיו שזה ריש לקיש, העיר, הוא הגיב והוא אמר בלשון תמיהה, פק קדוש, כוונה הוא מתכוון לרבי מאיר, תהיו מיוחד על רבי מאיר, פק קדוש יאמר דבר זה, תני עידו. תתקן את הלשון של המשנה של דברי רבי מאיר. רבי מאיר לא היה אומר שבעל דין יכול לפסול עידיו, זה לא, לא, לא בא בחשבון, אלא מה מדובר? עד יחיד. טוב, עד יחיד זה כבר אי אפשר להגדיר אותו כמומחים. אז אם מדובר בעד אחד שבא נגד, להעיד נגד בעל דין, אז על זה המשנה אומר את זה פוסל עדו, לשון יחיד, עדו של זה. יש פה קטע בסוגריים, יש לנו גם כוכבית בצד, ואנחנו כתבנו אחרי הסוגריים בעמוד ב' הגמרא תקשה על ריש לקיש, אבל בינתיים ריש לקיש הדף את הקושה שהלתה הגמרא נגד רבי יוחנן מתחום העדים, כי לא מדובר בקט עדים שזה באמת כמו מומחין, אלא עד יחיד. ואם אנחנו נדלג לקטע שבה אחרי הסוגריים בעמוד ב', הגמרא מקשה שם על ריש לקיש, ואנחנו השתמשנו פה במעוין אבל מקווקו, כי זה לא קושיה ישירות על רבי יוחנן, אלא זה קושיה על ריש לקיש שבעצם בא להגן על רבי יוחנן. אז לכן זה גם סוג שבסופו של דבר זה קושיה על רבי יוחנן. אם אנחנו נדחה את דבריו של ריש לקיש, אז הדרה קושיה לדוכתא. וזה מה שהגמרא תעשה שם. אולי רק נקרא את זה בציפייה לחזור על מה שנלמד עכשיו. אז אנחנו נדלג לעמוד ב' ונקרא, מדקתני רישא דיינו, במשנה עצמה בעמוד א', ואת משנה שפתחנו בו היום, כתוב ברישא לשון דיינו, לשון יחיד, וסיפה עידיו, לשון רבים. אז הגמרא, המשנה הייתה מאוד מדויקת מבחינת לשונו. אלמה דווקא, דווקא זה דומה למילה, זה בא מה, או קשור למילה מדויק. אלמה דווקא קטני. המשנה בדווקא, באופן מדויק, בחרה במילים, וכתוב עידיו, זה פוסל עידיו. וזה לא כמו ריש לקיש, ואז הדא קושי לדוכתא, מאחר שאמרנו וקבענו שקט עדים זה כמו מומחין וכמו בית דין מומחין, והבעל דין יכול לפסול, אז לפי רבי מאיר יכול לפסול מומחין, וזה קשה, שוב קשה על רבי יוחנן. אמר רב אלעזר, יש כאן, יש המשך לטפל בדבר הזה, מה הכוונה הזה פוסל עידיו וכולי, נמתין עד לשם. אבל בתוך הסוגריים אנחנו נצטרך לחזור להבין מה הכוונה בעניין הופעתו של עיד אחד. הרי התורה מדברת על כך, על פי שני עדים או שלושה עדים יקום דבר. מה זה עיד אחד בכלל? אחרי שרבי ריש לקיש אמר שזה פוסל עידו של זה, שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, אנחנו בסוף עמוד א', שלוש שורות מהסוף, עידו למאי? לאיזו מטרה הופיע עיד אחד מלכתחילה? אז יש כאן שלבים שאנחנו הדגשנו מפס כפול, שלבים כדי להבין על איזו עניין, לאיזו עניין פוסלים עיד אחד מלכתחילה. עידו למה? היא למה לממון, לחמנה פסלה, התורה כבר פסלה עד אחד, עד אחד בא בעדות לחייב פלוני לשלם המון. זה לא קיים כזה דבר, זה לא, התורה אומר על פי שני עדים. היא לשבועה, אדם בא ומעיד נגד מי שכופר נגיד בתשלום, ועד אחד מעיד שראיתי אותו. אז התורה אומרת שלא מחייבים אותו ממון, אבל שבועה כן חייב, אותו בעל דין חייב להישבע. אז אמוני מהמן כבית רי, יש לעד אחד בעניין כוח לחייב הבעל דין שכנגדו להישבע, יש לו כוח של שני עדים, וזה גם ריש לקיש מסכים, אי אפשר לפסול לעולם לממון. אנחנו חוזרים לזה שמדובר בעד אחד שיעיד בעניין ממון, אבל אמרנו שהוא פסול מראש, לא צריכה בדין לפסול אותו. לא צריכה, תקבלי עלי כבי תרי. מדובר על בעל דין שקיבל קיבל על עצמו להאמין כל מה שאותו עד אחד יגיד בתור עד, אני מקבל על עצמי. ואחר כך המשנה באה ואומרת, זה פוסל עדו של זה. מהי כמש מלן? אז מה המשנה מלמדת בעצם? דמצי הדרבי, שאותו בעל דין שקיבל על עצמו עדות של עד אחד כבית רי, כשניים, הבעל דין יכול לחזור בו. תנינה, זה כבר למדנו, וכאן רק בוא נוסיף, למדנו בהקשר דומה בדיינים, והנה מקור, זה משנה שיופיע בהמשך הפרק. גם תשימו לב שיש כאן קושיה ארוכה עד שורה שנייה בעמוד ב'. הקושיה לבינתיים היא, אם מדובר בקבלת עד אחד כבית רי, והחידוש של המשנה שאמר זה פוסל עדו שזה הכוונה, הוא יכול לחזור בו מזה שהוא קיבל את העד אחד כבית רי, אבל זה דבר שלמדנו כבר, כוונה בעוד מקום במשניות, בהמשך המשניות, אמר לו נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. כאן כפי שאמרנו מדברים על דיינים, ואלו הם אנשים שפסולים לדון בעיקרון. האבא לא יכול לשבת בבית דין לדון על צורכי בנו, ובכל זאת אם נגיד הבעלי דין מקבלים על עצמם מה שאבא שלי אומר או מה שאבא שלך אומר, או שלושי רועי בקר, ורועי בקר הם אנשים שבדרך כלל פסולים לעדות, רבי מאיר אומר, יכול לחזור בו. כאן הדגשנו את זה עם קפקוף, אנחנו דנים כעת בשיטת רבי מאיר, וכאן רבי מאיר יכול לחזור בו, וכאן הוא אינו יכול לחזור בו. ואנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', וימה רב דימי ברי דרב נחמן ברי דרב יוסף, כגון דקיבלי עלי בחד. מה שאמרנו, נאמן עליי אבא, מדובר שהוא קיבל על עצמו אביו להיות אחד משלושה דיינים, ויש שני דיינים כשרים. רש"י בשורה הראשונה אומר, וימה רב דימי הדקתני נאמן עליי אבא, כגון דקבלי עלי בחד דיין, ויש שניים כשרים ממו, ואפילו האחי כיוון דפסו מדורייתא מצי הדר בי החנמי, בעניין עד אחד, כיוון דחד לממון לא מתקשר, עד אחד לא יכול לחייב תשלום ממון, מצי הדר בי. אז השאלה, למה אם אתה מפרש זה פוסל עדו שזה הוא כגון קיבל עליו כבית רי, והחידוש הוא של אחרי שקיבלת על עצמך עדותו אתה יכול לחזור בך, זה הדין שכבר מוזכר במשנה עם הדיינים. הגמרא אומרת, לא משנה שזה כבר מוזכר, צריכה, אני צריך את שני המקורות שבשניהם יש יכולת לזה שקיבל עצמו מראש, יכול לחזור בו בדבר שאינו תוקף מדאורייתא, לפי רבי מאיר. אז זה המילה צריכה. אני צריך את שני המקורות. הצריכוסה, אגב, ייקח כמה שורות כדי לסיים את קו המחשבה, אבל עד שנגיע לסוף ההסבר הזה, אנחנו נשארים עד הנקודה הזאת עם תשובת ריש לקיש, אחר כך נקשה עליו. אז שוב פעם, צריכה, אני צריך את שני המקורות. דאי תנא אבא ואביך שקיבלו עליהם כדיין אחד בה, ואגב בזה חולקים רבי מאיר והחכמים. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו בסוף עמוד הקודם, וחכמים אמרו אינו יכול לחזור בו. במקרה כזה אולי רק שם בהקה מרבנן דלא מציעד הרבה. אם היה לי רק המקור הזה, הייתי חושב, בסדר, שם החכמים אומרים, הוא לא יכול לחזור בו, משום דאבא ואביך חזו לעלמה. אבא של הבעל דין, אמנם בהתדיינות על צורכי בנו הוא פסול, אבל הוא אדם שקשה לדון לעלמה, בנושאים אחרים, על אנשים אחרים. לכן החכמים אומרים, מאחר שדובר באבא ואביך שהם ראויים לדון בעלמה, אז גם פה אחרי שקיבלו הבעלי דין עליהם אבא או אביך להיות דיין, לא יכולים לחזור. אבל חד כבית רי, אבל לקבל אדם אחד, מה שמענו תני עדו אחד כשניים, ולעלמה לא חזי, גם לעדויות אחרות עד אחד לא ראוי. אימא, הייתי חושב, מודו לרבי מאיר, שהחכמים יודו לרבי מאיר שבמקרה כזה יכול לחזור בו. לכן היה צורך ללמד גם המקרה של עד אחד שקיבלו עליו כבית רי, ללמד שגם במקרה כזה החכמים אומרים לא יכול לחזור בו. והיא השמינת בה, אם היינו משמיעים רק הדוגמה של קבלת עד אחד כבית רי והמחלוקת שם רבי מאיר וחכמים, הייתי חושב בה כמה רבי מאיר, רק בזה רבי מאיר סובר שיכול לחזור בו על פי הסברה שאמרנו, כי זה דבר, עד אחד כבית רי הוא לא ראוי לעלמה. אבל בהי, בדוגמה של הבית דין וקבלת אבא או אביך כאחד מהדיינים, מאחר שאבא ואביך הם כשרים לדון בעלמה, אם עמוד לרבנן, הייתי חושב שרבי מאיר היה מסכים לשיטת הרבנן שהוא לא יכול לחזור בו אחרי שקיבל עליו אבא או אביך להיות דיין. צריך לכן, יש צורך ללמד גם המקור השני, שגם בזה רבי מאיר סובר יכול לחזור בו. טוב, עד כאן אמרנו או ביססנו את תשובת ריש לקיש, שמה שכתוב במשנה, ואגב מה שתראה בריש לקיש, כוונה לחזק את שיטת רב יוחנן בהסברו לרבי מאיר, שבעניין מומחים ממש גם רבי מאיר מסכים שהוא הבעל דין לא יכול לפסול דיין מומחה. שואלת הגמרא, כך אתה מסביר את המשנה, כפי שרב ריש לקיש אמר, תני, תשנה את הגרסה לעדו, לשון יחיד, המדקתני ריש דיינו, וסיפה עדיו. אצלנו במשניות המסומנות זה כל כך נוח, יש לנו את המעוינים, בריש כתוב זה פוסל דיינו, לשון יחיד. בסיפה כתוב זה פוסל עדיו, לשון רבים. אז על מה דווקא קטני להגיד, כמו שריש לקיש ניסה לומר תני עדו לתקן, שהסיפה זה לא נראה. אז אנחנו חוזרים למשנה המקורי, זה פוסל עדיו, ואמרנו ששני עדים זה כמו בית דין מומחים, ובכל זאת רבי מאיר אומר זה פוסל נגד רבי יוחנן. אמר רבי אלעזר. בקשר לספר בעניין העדים, בבאו ואחיר לפוסלן, מי בא לפסול העדים? שניים באים לפסול העדים, זה לא הבעל דין לבד, שבאמת בעל דין לבד לא יכול לפסול עדים, אבל מדובר בבעל דין פלוס עוד אחד. זאת אומרת הבעל דין, נקרא הבעל דין כמו הלווה שהעדים באים לחייב אותו לשלם את החוב, הם מעידים שהוא לקח הלוואה, בעל הלווה מכחיש, ואותו לווה יחד עם אחיר, אז זה שניים הם באים לפסול. אז זה כבר סיפור אחר, שניים יכולים לפסול. שואלת הגמרא, מה פתאום? מה, הבעל דין מצטרף עם עוד אחד? כל כמיני, מה, יש בו כוח נוגע בעדותו, הוא אינטרסנט, אותו בעל דין הלווה, הוא אינטרסנט לפסול העדים. אז מי שאינטרסנט, הוא נקרא נוגע בעדות, יש לו נגיעות, הוא לא יכול לפעול. אמר רב אחא בריה דרב איכא, כגון שקרא עליו ערער. הבעל דין הוא לעת עתה הוא לא נחשב נוגע בעדות, לא, הוא בא בעדותו על העדים, על אותם עדים שאנחנו מדברים בפסול אותם, הוא קורא עליו ערער, שמץ של פסול. ערער דמי אי למה ערער דגזלנותה, אם הוא בא יחד עם אחר נעיד שאותם עדים שבאו לחייב אותו הם גזלנים, כל כמיני, שוב פעם אותו שאלה, מה יש לו כוח לפסול אותם על רקע גזלנות? נוגע בעדותו הוא. רשי אומר דגזלנותה, מעיד עליו הוא, כוונה הבעל דין הלווה, ואחר שגזלן הוא, שהעדים שבאים קט עדים שהם גזלים, נוגע בעדותו הוא, משום דלא נסיד עלי, כמר הוא אומר שהם גזלנים רק כדי למנוע אותם מלהעיד. אז זה לא ייתכן שהקריאת ערער זה שהוא מעיד שהם גזלנים, זה אותו בעיה, אלא ערער דפגם משפחה, אותו לווה בא ומעיד שהעד או העדים שבאים כנגדו הם עבדים, או העד, העד הוא עבד. רשי ממו אומר דפגם משפחה, עבד הוא ממשפחת עבד שלו נשתחרר בא, ופסול הוא ומשפחתו. אז על זה דובר, שזה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זה, שהבעל דין ועוד אחד באים ואומרים שהעד הוא עבד. ועל זה יש לנו המחלוקת תנאים. רבי מאיר סבר הני המשפחה כמסעדי ויהיו ממילא כפסיד. זה שהלווה ועוד אחד באים להעיד, הם באים להעיד על משהו נקרא לזה חיצוני, שהבן אדם הזה הוא עבד, עכשיו הוא נפסל להעיד פה, בסדר, אז זה לא נקרא נוגע בעדות. הם באים, שוב פעם, הם באים להעיד, הוא הלווה ועוד אחד עם האות, באים להעיד שהעיד, אחד מהעידים שעומדים לחייב אותו, הוא בא ממשפחה של עבדים. אז בעצם הם מעידים על משפחה שלמה שהם עבדים. כתוצאה מכך, בן משפחה שעומד להעיד נגדו, נפסל לעדות. על זה לא נחשב נוגע בעדות. וזה עוד, הגמרא מאוד מדויקת פה, שהם לפי רבי מאיר הם באים להעיד על המשפחה, לא נפסול ישירות העד. לכן זה מוריד את הטענה שאמרנו מקודם, אם היו מעידים שהוא גזלן, זה עדות ישירות על אותו עד, ושוב פעם לא יכול לעשות את זה כי הוא נוגע בעדות. אבל מאחר שזה לא ישירות על העד, זה עדות על המשפחה וממילא הוא נפסל, זה כבר אפשר לקבל. ורבנן סברי, רבנן, הם מסתכלים על שורה התחתונה, סוף סוף נוגע בעדותו הוא. לפני שנתקדם, נסתכל שוב פעם בשוליים, נושא סלש מבנה, פפיון מופיע, וכתבנו שני הסברים בשמו של רב יוחנן, כוונה רב דימי מצטט רב יוחנן, ובשורה האחרונה נראה רבין מצטט רב יוחנן. אז עם שני הסברים בשמו של רב יוחנן, מתי אמרינן זה פוסל עידיו של זה? הדגשנו עם פס כפול את השיטות רבי מאיר ורבנן. הגמרא, כי אתה רב דימי אמר רב יוחנן, מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים שראינו במשנה בשתי קטעי עדים. הכוונה, הבעל דין אמר בפנינו, יש לי שני קטעי עדים שיכולים להעיד לטובתי. דרבי מאיר סבר צריך לברר, ורבנן סברי אינו צריך לברר. הביטוי צריך לברר הוא ביטוי שלדעתי מאוד בקיצור. אנחנו קודם נגיד בעל פה, ואחר כך אנחנו נצלול לפירושו של רש"י לראות הרחבה. לברר, כוונה, אדם צריך לעמוד מאחורי מילה שלו. אם אתה אומר שיש לך שני קטעי עדים, אנחנו נבקש ממך שאם קט אחד ייפסל, אתה צריך להביא את הקט השני. מצפים ממך, נגיד התובע, להביא את כל מה שאמרת שיש לך. אם כן, לפי רבי מאיר, כשנתבע פוסל עדיו של זה, כמו שראינו, הוא נתן לו הסבר למעלה, הוא ואחר באים ופוסלים, הוא לא נחשב נוגע בעדות כלפי הקט הראשון, כי בכל אופן קט שני אמור להופיע. כתוצאה מדינו, מעמדה של רבי מאיר, צריך לברר. אבל לפי החכמים, נכון, בן אדם אמר יש לי שני קטעי עדים, אבל הוא יכול לחזור בו, או יכול להגיד אחר כך, לא מצאתי קט שני, זה מה שיש. זה מה שיש. אז יש לאותו תובע רק קט אחת, אז לכן חכמים אומרים הנתבע לא יכול לפסול, לא יכול לפסול, כי אחרת הוא ממש נוגע בעדות. נחזור לגמרא לדקה, ואחר כך כפי שאמרנו נראה את הכל ברש"י. רב דימי בשמו של רבי יוחנן אמר שהמחלוקת בין רבי מאיר חכמים, שרבי מאיר אומר זה יכול לפסול עדיו של זה, זה מדובר בשתי קטעי עדים שהתובע אמר בפנינו, יש לי שני קטעי עדים. רבי מאיר סבר, רבי מאיר שאמר זה יכול, שהנתבע הלווה יכול לפסול, כי צריך לברר, מוטל על התובע להביא את הקט השני, ורבנן סברי אינו צריך לברר. אבל בקט אחת, דברי הכל אין, דברי הכל כוונה כולל רבי מאיר, אין יכול לפוסלן. כפי שאמרנו, הרש"י, מחלוקת בשתי קטעי עדים. שאמר בעל דין בפנינו, יש לי שתי קטעי עדים בדבר זה. הביא קט ראשונה, ואמר הלווה ואחר, ואמר פסולין הם, כפי שראינו מקודם, פסולין הם, הם באים ממשפחת עבדים. דהשת עליו כנוגע בעדות הוא, אותו לווה ואחר, הלווה הזה לא נחשב נוגע בעדות, שהרי אמר מלווה שיש לו קט אחרת. ואם ביקש ולא מצא, יפסיד. דקסבר רבי מאיר, צריך בעל דין לברר ולהעמיד על האמת כל דבריו שטוען בבית דין. והני מפסלי אף לעדויות אחרות. את הקט הראשון שנפסל על ידי העדות של הלווה ועוד אחר שהם עבדים, לא יכולים להעיד, לא רק פה, גם במקום אחר. ואם ביקש ומצא קט אחרת כשרה, אף על פי שהראשונה נפסלה, הרי בירר דבריו שאמר לאביהם והביא, והוא לא דק דסבור שקשרים היו. כוונה התובע שאמר שיש לו שני קטעי עדים, הוא חשב שגם הקט הראשונה היו קשרים. ורבנן סברי ממשיכים ברשי, אין צריך לברר, ויכול לומר אין לי עוד, ונמצא זה נוגע בעדותו הוא, ולא מפסלי אפילו בעדות זו. זה הקט הזה שהביא בפועל הבעל דין, הם קט שלא ניתן לפסול אותם על ידי הלווה ואחר עמו. נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים עם שאלה ארוכה, חלק מהשאלה תמצאו בתוך סוגריים, מה שאנחנו ממליצים זה בקריאה השנה לדלג על הקטע שבסוגריים, בתוכן נמצא לשון שצריך תיקון. הגמרא, כאן אמרו לפניו רבי עמי ורב אסי, הם שאלו, עמי ורב אסי שאלו רבי יוחנן, כפי שאמרנו, נדלג על הסוגריים, נמצאת קט שנייה קובין או פסולין, מהו? כאילו עכשיו אחרי המעשה, אם איזה כוח חיצוני נמצאת הקט השני שבעל דין אמר שהוא יביא והוא הביא אותם, אבל הם נדחו על ידי, נגיד, עדות כמורה שהם קרובים או הם פסולים. עכשיו מה נעשה? הקט הראשונה שכל פסולו הוא על ידי עדות של הלווה, הרי האם אנחנו נגיד למפרע שהוא כן היה נוגע בעדות? כאילו, על ההתחלה, לפי רבי מאיר, קיבלנו את העדות של הקט הראשונה, כי לפי רבי מאיר צריך לברר, אז הנטל ההוכחה הייתה על התובע להביא את הקט השני, והוא הביא את הקט השני, אבל מה לעשות, הם נמצאו לגמרי פסולים. האם, כפי שאמרנו, האם אנחנו צריכים להחזיר את גלגל השעון אחורה ולהגיד שגם הקט הראשון עכשיו אי אפשר לפסול אותם על ידי הבעל דין? כפי שאמרנו, הלשון שבתוך הסוגריים שלא תקין עכשיו, אבל נחזור לסוגריים. אמרו לפניו רב עמי ורב אסי, אין שם אלא קט אחת מהו. זה אליבא דרבי מאיר. שואל את זה, מה, בתמיה אין שם אלא קט אחת? והאמרת, אבל אמרנו כבר, התייחסנו כבר למצב כזה, אבל בקט אחת והכל אין יכול לפוסלן. אז מה השאלה? אלא, השאלה זה כך. אחרי שהלווה ואחיר עמו פסלו, בטיעון שהם במשפחת עבדים, פסלו את הקט הראשון שבא נגד, להעיד נגד הלווה, נמצאת כת שנייה קרובין או פסולין, מהו? עכשיו נסתכל ברש"י בשורה האחרונה בקצרות, נמצאת כת שנייה קרובין או פסולין על ידי עדים גמורים, מהו לרבי מאיר? מי אותו רבי מאיר שאפשר לנתבע ואחרים או לפסול את הכת הראשונה? מה עכשיו? מי אמרינן אשתא ודאי נוגע בעדות הוא? דין חברו כת אחרת כשרה, או דוגמה מעיקרה מיד כי אסיד, או הסתכלות אחרת שבשעת מעשה כי אסיד בעל דין ואחר עמו כמי למפסדינו, שהלווה ועוד אחד העידו עדותם שאותם כת ראשונה הם בני משפחת עבדים, לאו נוגע בעדותו, כי באותו שעה הם לא היו נוגעים בעדות, הכת היא לא השתכח כת שנייה פסולין. לא ידענו שכת השני יהיו פסולין, לא נמצאו כפסולים, היינו פשוט בהמתנה שהכת השני יבוא ויעיד, כשיטת רבי מאיר שמה צריך לברר. אז עכשיו מה הדין שנמצאת, כפי שראינו בגמרא, נמצאת כת שנייה קרובין או פסולין, מהו? המשולש מוסבר בצד שתי לשונות במי נותן התשובה. פה אין פה, יש כאן איקא דאמרי בשורה הבאה, אבל אין כאן הבדל הלכתי, רק הבדל מי הדובר. אמר להן רבי יוחנן, ענה לרב עמי ורבסי, כבר העידו עדים הראשונים. זאת אומרת, בזמן שאותם עדים ראשונים העידו, כבר נמצאת הכת הראשונה פסולה, נגיד בתנאים מקובלים, וזהו, ולא מסתכלים על המצב כנגיעה בעדות. ורש"י מסביר כך בשורת הרחבות, כבר העידו הראשונים, כשנמצאת כת שנייה פסולה, כבר נתקבלה בכשרות עדותן של אלו המעידים על הפסול, ועדיין לא היה נוגע בעדות, ומאחר שנתקבלה בהכשר, נאמנים לפסול את הראשונים. נחצור לגמרא, איקא דאמרי אמר רש"י, אותו דבר, כבר העידו עדים הראשונים. שואלת הגמרא, נימה בפלוקתא דרבי ורבי שמעון בן גמליאל כמפליגי. היה עד עכשיו מחלוקת רבי מאיר וחכמים. האם המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים תואמת למחלוקת בין רבי ורבי שמעון בן גמליאל, דתניא? ההסבר שאמרנו עד עכשיו זה לפי רב דימי אמר רבי יוחנן, המחלוקת הייתה בעניין צריך לברר או לא. אז יש פה מקור תנאי שעל פני הדברים זה גם המחלוקת בין רבי ורבי שמעון גמליאל, ואיך שהם חוקים פה הם יכולים כל אחד לחבר לאחד מהשיטות שלנו, רבי מאיר או חכמים. מה המקרה? הבא לידון בשטר ובחזקה. יש אחד שהוא מחזיק בקרקע, ויש שני בא וטוען נגדו, מה אתה עושה בקרקע? המחזיק בקרקע טוען נגד המערער, אומר, אני כאן 3 שנים ויש לי גם השטר מחירה, השטר המקורי. אולי רק מילת הקדמה, אני משער שהרבה מכם כבר יודעים את זה, שהחזקה שחזקת 3 שנים זה בא נגיד במקום שטר מחירה, אבל אך ורק אם עברו 3 שנים מאז מחירה, המחזיק יכול לטעון, תשמע, כבר, אתה מבקש ממני שטר מחירה, אין לי שטר מחירה כבר עבור 3 שנים, לא מצפים ממני לשמוע על השטר, אבל יש לי עדים שאני פה 3 שנים. זה מקרה רגילה של חזקת 3 שנים. ובאופן כללי, כמו שאמרנו, כעבור 3 שנים, לא מחייבים המחזיק שיציג את השטר המקורי, שטר המחירה המקורי. לא מצפים מאדם לשמור על שטרותיו יותר מ3 שנים. מה קורה במקרה כזה שאותו מחזיק בקרקע עונה למערער, תשמע, אני פה 3 שנים ובנוסף יש לי השטר המקורי. עכשיו הגמרא, הבא נידון בשטר ובחזקה. נידון בשטר, דברי רבי. רבי שמעון גמליאל אומר, אני מדלג על הסוגריים, זה גם לשון שהוא לא מדויק, אם נדלג, רבי שמעון גמליאל, אף בחזקה. נחזור על הקטע, רבי שמעון גמליאל אומר, נידון בחזקה. והבין הבא, אם אתה אומר שהמחזיק יכול להסתמך על החזקה, מה הכוונה? בחזקה ולא בשטר? מה זה? החזקה הוא רק על ידי זה הוא יכול להוכיח את צדקותו ולא על ידי השטר? השטר הרי הוא העיקר, אלא אם האף בחזקה. כוונה, למרות שהמחזיק אמר שיש לי גם שטר וגם חזקה, לא, אתה לא צריך להציג לפי רב שמעון גמליאל את השטר. אבל לפי רבי הוא אומר נידון בשטר. אם אמרת שיש לך שטר, אנחנו רוצים לראות את זה. אם לא היית מדבר, לא היית מזכיר שטר, לא היינו מחייבים אותך. אבל אמרת שיש לך, בנוסף לחזקה יש לך שטר, אנחנו רוצים לראות את זה. וקיימלן דבצריך לברר פליגי. המחלוקת בין רבי רב שמעון גמליאל הוא באותה נקודה, אם צריך לברר. ורבי הוא בדעה שאומר צריך לברר. אמרת שיש לך שטר, בואו נציג את זה, תציג את זה, וזה יהיה תואם לשיטת רבי מאיר שאמרנו מקודם, שיש לי שני קטעי עדים, אתה מצפים ממך להביא גם את הקטע השני. רבי שמעון אומר, אין צריך לברר, אמרת שיש לך שטר, אבל אם יש לך ידי חזקה זה מספיק. רש"י לקראת סוף העמוד, 6 שורות מסוף העמוד, אף בחזקה, באיזה מהם שירצה. ואם יש לו ידי חזקה, אין צריך לברר דבריו על השטר. והיינו דאמר רבי מאיר כרבי. רבי אמר שאם אתה אמרת שיש לך שטר, תביא, אנחנו רוצים לראות את השטר. ואם לא תמצא את השטר, תפסיד. כי החזקה היא לא מועילה במקרה כזה. למרות שחזקה במקום שטר עומדת, זה נכון אם לא היית מזכיר שיש לך שטר. אז רבי מאיר שמר במקרה למעלה של שני כדי דין צריך לברר, נראה שזה דומה לשיטת רבי. ורבנן כרבי שמעון. הגמרא ממשיכה ודוחה את ההקבלה הזאת. לא, אל תנסה להקביל את הסוגיות והשיטות. אליבא דרבי שמעון בן גמליאל כולי עלמא לא פליגי. רבי שמעון גמליאל שפה בעניין השטר והחזקה אמר אתה לא צריך להציג את השטר, גם רבי מאיר בנושא שלנו היה יכול להסכים עם רב שמעון בן גמליאל. זאת אומרת, אליבא דרבי שמעון כולם לא פליגי, אני ממליץ גם כן להסתכל מיד ברש"י, אפילו תימא רבנן כרבי סבירה להו. הרבנן אצלנו בעניין הקטעי עדים שהוא לא מחייב הבאת הקט השני, הם הרבנן אצלנו יכולים להסכים עם רבי בנושא הבא לידון בשטר בחזקה. זה אפילו תימא רבנן כי רבי סבירה להו, עד כאן לא כמה רבי אתם צריך לברר, אלא משום דחזקה לב עיקר ראיה הוא דמיקוח השטר הוא דעתיה. החזקה היא זה בעצם תפיל לשטר. דיה ויתאים ברשע החזקתי בה מעצמי שלא אמר לי אדם דבר מעולם, אין זו חזקה? וכי אמר לו אתה מחרתי עלי, דהיינו בשטר, ואיבדתי לאחר 3 שנים, אבי חזקה. הוא כך היי, הועיל ואמר, ישנו בידי, אבל יש לי שטר, צריך לברר. מאחר, שוב פעם, מאחר שהשטר הוא העיקר. אבל אמר, יש לי 2 קטעי עדים, והביא 1. כיוון דהני, לאו מיקור החני עתו, קט השני לא בא בגלל שהיה קט ראשון, אין צריך לברר דבריו ולחזר אחר קט שנייה. אנחנו נחזור לגמרא. אז אמרנו שאליבא דרבי שמעון אומר כולי עלמא לא פליגי. מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים זה אינו מחלוקת שאחד מהם לוקח צד, רק אחד צד כרבי שמעון גמליאל. כי פליגי אליבא דרבי, זאת אומרת שהחכמים ורבי מאיר שניהם יכולים לחלוק בתוך שיטת רבי. מה הכוונה? דרבי מאיר שאמר שהוא צריך להביא, התובע שאמר שיש לו 2 קטעי עדים צריך להביא את הקט השני, כרבי שאם אמרת בנוסף לחזקה יש לך את השטר המקורי, צריך להביא את השטר המקורי. ורבנן אמרי לך, עד כאן לא כמה רבי הטעם. זה שרבי עומד על כך שה מחזיק יביא גם השטר, הוא אמר את הדבר הזה אלא בחזקה דמיקוח שטר קעתי. אבל אחא דהני עדים לאו מיקוח עדים אחיני קעתו, אפילו רבי מודה די אין צריך לברר. אז החכמים שבניין 2 קטעי עדים אמר אין צריך לברר, הם מראים לנו שגם רבי שבמקרה של שטר וחזקה שסבר צריך לברר, בעניין שלנו בעניין 2 קטעי עדים גם רבי יסכים אין צריך לברר. כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, רישא שכתוב זה פוסל דיינו של זה, הרישא של המשנה בעמוד א', נמשיך בדף חף ד', בעדים פסולים ודיינים כשרים. שוב פעם, הרישא שדיבר על זה פוסל דיינו של זה, זה מדובר במקרה של עדים פסולים ודיינים כשרים. מה הכוונה? רש"י למעלה אומר, בעדים פסולים ודיינים כשרים, בעל דין פוסל הדיינים והעדים, ונמצאו דבריו אמת על העדים, ומשום אחי מאמנין עלי אפילו לגבי דיינים. אז הביטוי פה בגמרא, רק זה חשוב היה לנו לקרוא מיד את הרש"י, כי הביטוי בגמרא בעדים פסולים ודיינים כשרים, הכוונה שמצאנו כפי דבריו של הבעל דין שהעדים נגדו באמת פסולים, אז מיגו שראינו שדבריו אמת על העדים, אנחנו יכולים לקבל את דבריו לגבי הדיינים. הגמרא ממשיכה, מיגו דפסלי עדים פסלי נמי דייני. סיפה, שם הלשון היה זה פוסל עדיו של זה, על מה מדובר? בדיינים פסולים ועדים כשרים, ובאותו משקל ראינו שאמת היו דבריו לגבי הדיינים. אז דמיגו דפסלי דיינים פסלי נמי עדים. אז רש"י שורה שלישית, סיפה שנמצאו דבריו אמת על הדיינים שפסולים הן ומשום הכי מהמינה להו העדים, הליבה דרבי מאיר. אז מה שראינו במשנה, רבי מאיר אומר שהוא יכול לפסול, זה תוצאה מכך שראינו הצלחתו לפסול במקרה השני. וכפי שאמרנו ברשע שנאמר שם, זה פוסל דיינו של זה, מדובר בבעל דין שהצליח לפסול העדים, ופסול הדיין הוא עקב הפסול שמצאנו בעדים. אז אמנם כתוב במשנה זה פוסל דיינו, הפסול הזה ברשע הוא תוצאה, כפי שהגמר התבטא, מיגו דפסלי עדים, פסלי נמי דייני. ובספה גם כן, מה שכתוב זה פוסל עדיו, זה תוצאה מכך שהוא פסל את הדיינים, בהצלחה פסל את הדיינים, ופסול העדים הוא תוצאה מכך. וכמובן כל מה שאמרנו זה הליבה דרבי מאיר, והחכמים אמרו שהוא לא יכול לפסול, לא במקרה הראשון ולא במקרה השני. ממשיכה הגמרא, מתקיף לרבה, בשלמה מיגו דפסלי עדים פסלי נמי דייני. זה מילא אפשר לקבל את זה, למה? איגה בידינה אחינה, אם נפסול את הדיינים במיקוח מיגו, בסדר, זה דיינים האלו, יש כתובת אחרת שבפניהם ניתן להתדיין. אלא מבחינת הסיפה, מיגו דפסלי דייני פסלי נמי עדים והעדים תולקה, איך אתה יכול ככה על סמך מיגו לפסול עדים? הרי אין עדים אחרים. לא צריכה, המשנה מדברת במקרה דעיקה קט אחרת. שואלת אומר, הלקה קט אחרת מהי? אם אין קט אחרת, אחי נמי דלא מצי פסלי. אז אם כך, זה מדובר בקט אחת, אז במקרה כזה אין יכולת לבעל דין לפסול, היינו דרב דימי. אז מה רבין אומר שהוא שונה מדבריו של רב דימי? הרי רב דימי עצמו אמר, אבל בקט אחת דברי הכל אין יכול לפוסלן. יש לנו אגב חץ פה בצד שמאל של טקסט הגמרא עם ציון לחף ג' עמוד ב', ואם חוזרים לחף ג' עמוד ב', קצת יותר מחצי עמוד, גם יש חץ, ושם כתוב, אבל בקט אחד דברי הכל אין יכול לפוסלן בשמו של רב דימי. אז מה ההבדל בין רבין רב דימי? תשובה, איקה בינאיו מיגו. הרעיון הזה שאמרנו למעלה, אם הוכחת, נגיד שיש קאט נוספת, או בניין הדיינים, הוא הצליח לפסול את העדים, אז מיגו מצאנו דבריו נכונים לגבי העדים, נוכל גם לפסול דיינים. הרעיון הזה של מיגו זה נקודה שבהם יש הבדל. דמור סבר אמינן מיגו, רבין אומר שכך כך כך מסיקים מסקנות, ומור סבר לא אמינן מיגו, רב דימי לא מקבל את הדבר הזה. רשי למעלה בשורות הקצרות, רבין סבר אמינן מיגו באלמה כדקיימה אחה. המיגו, אגב, המיגו הזה הוא לא המיגו הרגיל שרואים במשך השס, שהאדם טוען טענה והוא אומר שהטענה שלי אמיתית, כי מיגו יכולתי לטעון טענה חזקה יותר, שוודאי הייתם מאמינים. זה מיגו בנגיד המקורי הרגיל בפשס, אבל פה יש מה שזה עוד סוג של מיגו, מיגו מאחר שפה נמצא כך, אז גם פה נסיק אותו דבר. אז זה, אני חושב, זה הכוונה ברשי פה, שאמרים מיגו באלמה, כדי קיימה אחה, כמו שרואים פה, טעמה משום מיגו הוא, ואילב אחי הוא, לא אוהב את פסיל רבי מאיר. ולולי זה, רבי מאיר לא היה פוסל את, את השניים. זאת אומרת, אם פסלנו את, את העדים, זה אומר שמה, שיש לפסול את, את הדיינים? אז אם אתה מקבל את העיון שיש כזה דבר מיגו באלמה, על בסיס זה רבי מאיר פוסל גם את, את הדיינים. זה מה שרשי אומר פה, ואילב הכי הוא לא אוהב את פסיל רבי מאיר, ולרב דימי לא אומרים מיגו באלמה. ואפילו רב דימי לא אומרים הסברה הזאת או הרעיון הזה של מיגו פה. אני שוב פעם אומר, זה בניגוד למיגו בעניין חיזוק טענות של בעלי דין, שזה כבר מיגו, אני קורא לזה מיגו המקורי, וזה כבר לא נוגע לסוגיה הנוכחית. עד כאן שיעורנו להיום.